שלום וברכה לכולם, שולם וברום.
שולם רב שולם.
מה נשמע, פורים, הכל?
חיה. ברוך השם, ימי הקדושה והשפע הרוחני.
ימי הקדושה, ימי העלייה. קצת שתיתם.
שנזכה לקחת את השפע של השמחה. משני חסד אמר מבשמחה, אז כתוב בפוסקים שזה גם אחרי פורים.
זאת אומרת, לא כתוב להפסיק.
כן, כן.
יפה, יפה, יישר כוח. מי שלא יודע, השבוע זה היורצייד, שהיה בן המלך. היום, היום שאנחנו מחליטים את השידור. רב אלימלך מליז'נס. אז רב אברום, שהוא גם קשור קצת משפחתית לכל הסיפור. בואו נתקשר לסיפור
משפחתי,
אותו.
קשר משפחתי, משפחה חסידית קצת, הלוואי שאני אזכה להידבק.
כן.
בליקר שבס, האלון הנפלא, הנפוץ ביותר, אז מספרים שם דברים מריבור וייסבלום. הגויין הצדיק, משגיח
שהוא...
בישיבת נחס הלווים.
שהוא צאצא, שרב אלימלך מליז'נס.
ובן אחר בן, דור שביעי לרב אלימלך מליז'נס.
וואו.
באמת מי שמכיר אותו, את המראה, את ההוד והדר שיש לרבורי, רבורי וייסבלום. אני כחיפאים זוכר איך שהוא היה מגיע לבית הכנסת של האדמור מן הדבון החיפה היום. מלפונים היה, קוראים לו הרב לייפר, בית הכנסת שהייתי מתפלל שם בשבתות. אז הוא היה נוהג לעשות כל שנה סעודת אילולה.
מה, ביום ביורצייט?
ביורצייט. וכמובן, אורח הכבוד, היו מזמינים את רבורי וייסבלום, שהיה מגיע לשם מדי שנה, והיה מאוד יפה לשמוע ממנו כל מיני דברים שקשורים, שקשורים לרב אלימלך, למשפחה, היה מספר על אבא שלו. סיפורים מאוד מעניינים.
דור שישי.
אבא שלו היה דור שישי, הוא היה דור השביעי, והוא מספר, על ה... הוא היה מספר על הסבא, הוא סיפר על הסבא שלו, רב נפתולי. הוא היה אדמור בזידיצ'וב, בולוחוב. נפטר צעיר בגיל 54, לא עלינו. הוא שבר את שכבת הקרח כדי לטבול בנהר.
הוא היה במקווה, בחורף.
מסר את נפשו. מספרים שבאותו, הוא מספר שבאותו עיירה לא היה, איזה רופא לרפואה. כשהוא חלה בדלקת ריאות אחרי שהוא טבל שם בנהר, הוא מספר שהיה איזה יהודי בבני ברק, שהכיר אותו מאותה עיירה, והוא אמר לו שהיה שם איזה מקווה מקומי, אבל היו צריכים לרדת 80 מדרגות בשביל להגיע למקווה, אז לא הצליחו לטפל אותו. ולכן הוא טבל בנהר, ולמרות הקור והנהר הקפוא, הוא פשוט שבר עם הקל את הקרח. הוא לא הסכים לוותר על הטבילה. מה שקרה שהוא קיבל את הדלקת ריאות, וברפואה של אותם ימים לא ידעו ולא היה מי שיטפל בו.
וואי וואי וואי, מדהים, מדהים. באמת, שמעתי גם את הסיפור הזה, שרבי וייסבלום מספר על אבא שלו, שאחרי שהוא נפטר, אז האבא נותר יתום, לא היה לו כלום. נשאר מי? בן יחיד לאמו, רק הוא והאימא. והיה לו עוד שני אחים, שהם נפטרו גם ממחלות ילדים, רק הוא נשאר. הוא סיפר, כל שנה ביורצייט הוא היה מספר את הסיפור הזה, סיפור מופלא, בכף א' באדר.
ונס ההצלה של הצלה, האבא.
של ה... כן, של אבא של רבורי. הוא אומר שאימא שלו נהגה בערב שבת להפות חלות, בכל אל שישי לכבוד שבת לכבוד שבת. פעם אחת, אחרי שהכניסה את החלות לתנור, היא הלכה לנמנם קצת, הייתה עייפה. והנמנום התמשך, ועד הבוקר.
נרדמה.
נרדמה. הבית, והחלות בתנור. החלות שם בפנים, כל הבית התמלא באשן, והשכנים פתאום שמים לב שם ריח של אש, ריח של רואים אשן, בלגן. מיד מזנגים פנימה ורואים שם את האימא ואת הבן מולפים. כאילו ממש סכנת חיים. הביאו את האיחוד הצולה מה שהיה אז. זה היה כנראה איזו זקנה שיכלה למרוח עליהם כמה משחות.
1-2-2-1 או 101?
מה? אני לא יודע, בסתום זה היה, לא היה טלפון, כן, היה צולל.
אז יותר מסתבר שהם הביאו את אחת הזקנות שם, שהיה לה איזה סוג של תפקיד של אחות.
והיא דיוקה לה כל מיני משחות שהייתה מורחת, והיא משכה להם, מרחה להם משהו. ובאמת משאבו להכרה.
אבל עדיין...
היה להם סכנה גדולה. אז אבא סיפר שלמוחרת בליל שבת היה לו כאבי ראש חזקים. הוא נרדם. בחלום שלו הוא רואה את סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. והוא עולה ומטפס בסולם ומגיע עד הראש שלו. לפתע פתאום הוא רואה צדיק מתקרב, ומסביבו עדת חסידים. הוא שואל מי זה הצדיק? ואומרים לו, זה הסבא שלך רב אלימלך. ואז הוא צועק, אני צריך רפואה, אני רוצה לבוא ולנשק את לגשת לצדיק שיברך אותי. פתאום פעם איזה מלאך וניסה להפיל אותו מהסולם, והוא התעקש וצעק, אל תפיל אותי, אל תפיל אותי, אני מוכרח לגשת לסבא. והוא הצליח לגשת, והסבא הניח את ידו הימנית על ראשו וברך אותו, ולמחרת הוא עברי לגמרי. האמא נענקה עוד שבועות, שבועות, שבועות שלמים, עד שהבנתי שהיא גם הבריאה מזה. וזה גם האבא סיפר, וזה סיפר האבא, כל שנה הם מספר את זה בהתרגשות גדולה, כי מי שראה את מיט רבי מלך,
זכה לראות רבי מלך.
מפחיד, מפחיד, לא יאמן.
באמת, רבי מלך נפטר, בעצם זה, אנחנו 231 שנים לפטירה שלו. במלחמת העולם השנייה, כשהנאצים פלשו לפולין, אנחנו מדברים על 70 שנה, קצת יותר מ-70 שנה, אז הם הגיעו לליז'נס.
זאת אומרת, 160 שנה אחרי הפטירה שלו, בערך.
כן, הם הגיעו לליז'נס, והם רצו להחריב את, הם רצו להחריב את הקבר.
כן.
והם ראו שכל היהודים, הם הגיעו לליז'נס, ואז כל היהודים ברחו לציון. ואז הם חשבו שהחביאו שם הרבה זהב, יהלומים, כסף. אז הם עקרו את המצבה והתחילו לחפור בקבר.
כן.
והיהודים שהיו שם היו מזועזעים. מי שברח, ברח, מי שנשאר רע. ומספרים שהגיעו, הרימו את
המצבה,
את הקבר, וראו את גופו של רבי אלימלך מליז'נסק שלם ועטוף.
וואו.
אחרי 160 שנה. היו הרבה אנשים שהיו באותו מעמד, סיפור שהתפרסם.
וואו.
יהודי, יהודי, רבי אלימלך, חיבר את התפילה הזקה, חיבר את הצטל קטן.
מה זה הצטל קטן?
הנהגות, הנהגות ומידות לבן אדם, כל מיני דברים יכולים להתנהג. רבי מנחם מנדל מרימינוב,
כן.
היה אומר שביורצייט שלו, מי שהולך לקבר זה סגולה להתעוררות יראת שמיים, התעוררות בעבודת השם. נו, ובאמת, ברוך השם, בשנים האחרונות, אח של דורי, כן, ואלפים, מגיעים, אלפים כן. מכל רחבי העולם, מגיעים לשם ביורצייט.
אני חייב להגיד משהו אישית.
רב שולם, אתם זכיתם להיות ביורצייט?
זכיתי להיות שם עם רב אברום, שפה איתכם בשידור. היה באמת נחמד, היה עלייה מיוחדת.
נציגים של דירשו, נציגים סמויים של דירשו.
אז באנו בביקור, בביקור פרטי, והתפללתי דווקא על מישהו מסוים.
התעוררות גדולה.
שיהיה לו שידוך, ובאמת, את חטאי אני מזכיר והתחייבתי, שאם באמת זה זה, אז אני אחזור עוד הפעם להגיד תודה.
נו, נו.
והוא מצא את השידוך באותו שנה.
נו.
ואני צריך לחזור להגיד תודה.
בעזרת השם, בעזרת השם.
בעזרת השם, אולי בבוא ומארגן לי עוד פעם איזה מימון, לנסוע, בעזרת השם.
זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל.
טוב, עוד סיפור.
יש כאן באלון עוד דברים נפלאים מרב ראובן קרלינשטיין.
כן.
התורה מספרת על מוישה רבינו ויוקום מוישה סמישקון. וידוע דברי המדרש שמוישה רבינו היה מצר. היה מצר שהוא לא השתתף במלאכת סמישקון. וכבר נשתברו קולמוסים רבים. והמפרשים, והמפורשים העריכו בעניין, שכמובן הוא טרח והלך לכל אחד, טרח הרבה, אבל...
אז מה כאילו, מה הוא הצטער שהוא לא היה קשור? הרי הוא כן היה קשור.
אז הוא עשה הרבה מאוד, יותר מכולם אפילו. אבל בפועל, בידיים, בעשר אצבעות שלו, הוא לא זכה לייצר שום דבר. זה מזכיר לי ששמעתי פעם מהרבי מלילוב, זכותו תגן אלינו, רבו שמור אתכם.
כן.
נפטר לפני כמה עשרות שנים. אז הוא דיבר לפני פסח, אנחנו מתקרבים 30 יום קודם הרגל, אנחנו כבר, רב שולם, אתם כבר רואים עמוק
מצס, עמוק במצס.
בהלכות חג הפסח.
ברוך השם, כן.
אז הוא דיבר על זה, הוא הביא מספרי חסידות, שכשיהודים מנקים ומתאמצים לפסח, אז זה מנקה להם את העבירות.
חומץ שבלב.
ממרק להם. ואז הוא התחיל לבכות, אבל אני שאני לא מנקה, שיש לי את בני הבית, מה יהיה איתי? והוא ככה בכה שער או ככה, בלי שהוא יכול לי... היה קשה להרגיע אותו. הוא משמור אותך, זכותו תגן אלינו.
טוב, נספר פה באמת עוד סיפור מרבי שלום שבטרון. עכשיו נספר סיפור מפחיד מהבריסקרוב. כל השנה הבריסקרוב היה מתפלל במניין הפרטי שלו. אבל ביום נוירואים הוא היה הולך, הוא היה הרב של המקום, הרי הוא היה הולך ומתפלל בבית הכנסת הגדול של העיר. ואז בזמנם נבח, אז התחילה תקופת ההשכלה, היה הרבה מתחצפים. אנשים שאתה יודע, מודרניים.
מתקדמים הם קראו לעצמם.
מתקדמים, השכלה, ציונות.
מתקדמים אחורה.
ובראש השנה הוא הרב מגיע ופתאום נהיה לו חושך מהעיניים על הרב מבריסק. הוא רואה, הוא רואה שהחזן, לא סתם יש חזן, אלא מקהלה שלמה...
בראש השונה.
בראש השנה מלווה אותו, וחלקם לא שומרי תורה ומצוות בכלל.
שומר לכם.
קיצו, הם מיד, הרב מיד, נתן את הקול שלו וצועק, ארופ!
לרדת.
זה לרדת. טוב, הם במקהלה, היה להם את הכבוד לרב, מיד
הם יורים כולם.
אבל שניים הגבאים קמו המקומות שלהם. הם אמרו, סליחה, איזו חוצפה. ממי אתם מקבלים את הכסף? מהרב או מאיתנו? אתם מקבלים מאיתנו. ארויף, חזרה תעלו. טוב, עלו מיד חזרה. הרב, ארופ, לרדת. הם יורדים, הם צודקים.
לעלות.
לעלות.
אוי לי ביד.
עולים ויורדים בו. קיצור, ככה זה קרה בערך 10 פעמים. אוקיי, שזה קרה.
והפריס קרוב לא מתייאש.
לא מתייאש. עכשיו...
וגם הם לא מתייאשים.
כן.
זה לאום הזה.
נבח. עד שהפריס קרוב חשב לעצמו כבר, אין לי כוח, אני לא יכול להוסיף כי זה סכנה לבריאות שלי.
כוח נפשי.
כן, לוקח את זה יותר מדי קשה. אבל הוא אמר, טוב, יש לי עוד פעם אחת כוח, ואז אני כן אצעק. ואז עוד פעם אחת אחרונה הוא צועק, ארופ, לרדת! ובאותו רגע התחילו צעקות מעזרת נשים, חצופים, גבאים חצופים, הרב הוא הקובע, מה זה? והיה שם אומה גדולה בבית כנסת, איזו חוצפה, ככה עושים לרב, ובאמת המקהלה ירדה פנימה, ירדה למטה, והתפזרה, וברוך השם. אומר הרב מבריסק, מה לומדים מפה? כן? קדוש, אדם צריך להתאמץ על משהו שהוא חושב, עד כלות הכוחות!
מאמץ.
עד הפעם האחרונה שהיה לו, שיכל לצעוק, הוא ניסה לצעוק. נראה לי שמספרים גם על החזון איש. הוא מחשבן בלימוד שלו, שהוא היה לומד עד כלות הכוחות, עד שישאר לו טיפה כוח מהסיום ללמוד, ללכת למיטה לשכב. פעם אחת הוא קם, הוא נפל על הרצפה. אז שאלו אותו, מה קרה? אז הוא אמר, אני לא חשבנתי טוב, נגמר לי הכוח עכשיו, כבר אין לי עולה לי כוח להמשיך למיטה.
אומה לתאירה.
הלוואי, איפה אנחנו?
זה גם מזכיר שראו אותו פעם יושן על המיטה והקרית על הרצפה.
כן.
אז שאלו אותו, למה הוא לא שם את הקרית על הראש? הוא אמר, אם היה לי כוח להרים את הקרית מהרצפה, אז הייתי לומד, וזה מה שעשיתי עם הכוח.
איי, 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 מדהים, מדהים.
זה מזכיר גם באמת את דברי המדרש על רב חנינה, שהוא ראה איך כל בני העיר שלו מביאים קורבנות ועולים לירושלים.
מי זה, איזה רב חנינה? רב חנינה מנדויסה של החרודים?
יש מחלוקת, יש מחלוקת. בכל מקרה, זה ודאי היה רב חנינה שהיה אני מרוד, שלא היה לו כסף וכאב לו הלב. אז מספר המדרש מה הוא עשה, הוא יצא מחוץ לעיר לכיוון ההר, והוא רואה שם איזה אבן יפה שמצחן בעיניו, אז הוא ניקה אותה, סיטט אותה, עשה מנה איזה משהו מאוד מרשים. נו, אבל זה היה אבן גדולה וכבדה, צריך לראות על ירושלים. אז הוא רצה לזכור פועלים. אז הוא ראה כמה פועלים, אמרו לו 100 זהובים. הוא אמר 100 זהובים? מאיפה יש לי כאיזה סכום? גם חצי מזה אין לי. אז הם כמובן שמעו את זה הלכו. אבל אז הקדוש ברוך הוא זימן לו 5 מלאכים בדמות בני אדם. אמרו לו, תן לנו 5 סלעים ואנחנו מעלים את זה לירושלים. אבל תיתן לנו יד. תעזור לנו.
ביחד.
אז הוא נתן יד וכערף עין נמצאו עומדים, אומר המדרש, בירושלים. ואז הוא רצה לתת להם את 5 סלעים.
נעלמו.
הוא לא מצא אותם. ואז הגיע המעשה לשקע סגוזיס ואמרו לו, דומה רבנו שמלאכי השרת העלו לך את האבן לירושלים.
וואו.
אז שואלים כולם,
מה זה קשור?
מה הם ביקשו שהוא יעזור להם? מה הם צריכים שיעזור להם?
יפה.
להשתתף ביחד, להשתתף. אתה לא יכול לבד. בסדר. אבל מה שאתה כן יכול לעשות, לעזור אתה יכול.
מדהים.
הרב לורנס מספר.
כן.
שבתקופה שהגיעו אלפי, אלפי אלפי ילדים ממזרח, מארצות המזרח, ובמדינה נעשו להעביר אותם על הדת, ולא היה שייך לקחת כל...
תימנים.
לא היה תימנים, ספרדים, הרבה מדינות המזרח. ולמדינה היה את התקציבים להכניס אותם לבתי ספר שלהם, ו... להעביר אותם על דתם. ומי שרצה לפתוח בתי ספר של מאות ואלפי ילדים, כמו שזכינו להיום, זה לא הייתה אפשרות, אז מבחינת כלכלית, תקציבית. אז החזון איש אמר לו, תעשה מה שאתה יכול, כך אמר לרב לורנס. 100 אתה לא יכול, 10 אתה יכול, 1 אתה יכול, תיקח 1. אתה תעשה את מה ששלך, והריבונו של עולם יעשה את מה שהוא רוצה לעשות.
וואו. מסופר פה על הרב אליושיב, איך שהוא היה מכריע ופוסק בחוכמה מרובה את הפסקים שלו. היה, פעם הביאו לפני הרב אליושיב, הביאו לו רופא עם שם עולמי, שהוא התמחה באופן נדיר בתחום מסוים, הוא עשה בזה פלאים. אבל בסוג הרפואה הזאת היה בזה בעיה בהלכה בכמה וכמה דברים. וכל פעם שיהודי שומר תורה ומצוות היה צריך את הטיפול הזה, הסתפקו אם כן או לא, כן או לא. ועד שהחליטו אחת ולתמיד, הצליחו, אמרו שהרופא הזה יבוא לרב אליושיב, יישב איתו וירצה לו את כל הרפואה שלו, מה שהוא עושה. ונראה מה רב אליושיב פוסק.
אחת ולתמיד.
כן, הרופא הגיע לרבינו, והוא הרצה שם שעה ארוכה, בדיוק את כל הרפואה שלו, מה הוא עושה, וכו' וכו'. הרב אליושיב יושב ומקשיב, מרוכז, מקשיב. כשהרופא מסיים הזה, אומר לו רב אליושיב, טוב, כדי לקבוע, אני צריך לשאול אותך 5 שאלות, ואז צריך לשאול אותך 5 שאלות, ואז אני אקבע אם זה מותר או אסור. הרב אליושיב אומר לו את כל 5 שאלות, הרופא התפעל. הוא אמר, אני כבר מרצה על הרפואה הזאת כבר שנים, ומרצה לאנשים ומלמד אותם, ואף פעם בחיים לא בא בן אדם ששמע הרצאה פעם אחת, ושאל אותי את השאלות שמקיפות את כל הרפואה, זה מראה שהוא מבין את הכל.
שירד לכל שורש העניין.
כן, כן.
טוב, זה כמובן...
לא פגשתי אדם בסדר גודל כזה, נו, אנחנו לא רוצים את הרופא האמתי, אנחנו...
טוב, זה כמובן אחד שיושב ולומד תורה כל היום, כמו הרב אליושיב, זה הפך בו והפך בו דקולו
בו. בו. כן. ועוד, יש פה עוד סיפור של אחד המקורבים של הרב אליושיב, שהוא אומר, כשהוא היה יוצא מהבית שלו להיות סנדק, אז כל פעם היה, הוא היה נהג, וכל פעם היה מישהו אחר, כאילו דיין אחר, רב אחר שהיה, היה לו את הזכות לבוא עם הרב אליושיב לנסיעה, בשביל לשאול אותו שאלות.
מצאו איזשהו זמן שככה יכלו לשאול את השאלות.
הוא אומר, וכל פעם הוא היה משתגע איך בא דיין, נדבר עם הרב אליושיב על נושא מסוים, ובכל העניין הוא נמצא, ותוך כמה דקות הוא אומר לו מי התשובות לכל מה שהוא רוצה, ובחזור עולה דיין אחר, ומדבר על נושא אחר בכלל, והרב אליושיב פתאום שם שקוע בתוך כל הסוגיה. אשרינו, אשרינו שזכינו.
ברגע אחד, לחתוך כל עניין הלכתי. הפסקים של הרב אליושיב
כן.
היו ידועים מפורסמים בעולם, אנשים שהיה להם עירור על איזשהו פסק, אבל כשהרב אליושיב פסק,
כלום.
כבר לא יצא שום עירור, זה היה חתום בטיט.
יפה.
ידעו שחותמת של ברזל, אם הרב אליושיב פסק, כבר אין זה שום עירורים. יפה. יש איזה סיפור מבריסרול גרוסמן, זכיתי להכיר אותו, אבא של הרב גרוסמן במגדל העמק.
מגדל העמק, כן.
היה ראש ישיבת קרלין, כן. פינס קרלין. היה תלמיד חכם עצום, אדם נעים לבריות. זכיתי להכיר אותו קצת. פעם איזה מישהו לקח אותו, שיפסוק להם איזה דין תורה, איזה מחלוקת בין שתי אנשים, איזה דין תורה גדול. והוא ישב על זה הרבה זמן, למד את הסוגיות, נכנס לכל העניין. עד שהוא הוציא פסק הלכה ברור, כדרכו של תוירי. פסק ארוך ומפורט, שמברר את כל העניינים, את הצדדים ואת ההכרעה. טוב, הצד המפסיד, היה לו קשה לקבל את זה. היה מדובר שם בסכום כסף מאוד גדול. אז הוא לקח את הפסק דין, המפורט עם הנימוקים וכל העניינים, והראה את זה לאיזה תלמיד חכם, וביקש ממנו, שכר את אותו תלמיד חכם,
שישב
וילמד את זה, וש... יראה מה שהוא חושב. אותו אחד ישב וכתב קונטרס שלם שמכיל השגות על כל, על כל אותו פסק של הרב גרוסמן. טוב, הוא חוזר עם זה לרב גרוסמן. הרב גרוסמן כותב קונטרס בחזרה לענות לו על השאלות. הוא עונה לו בחזרה והוא עונה לו. וככה זה חוזר מאוכל לאוסם ומאוסם לאוכל. וזה הולך לגמר. התגלגלו הדברים... כן. לידי זה שהצד המפסיד פנה לגר הרבי, אביס ישראל, באותם ימים.
מה, לשאול, לתאר שיעזור
להם? והוא ביקש ממנו שאולי יתערב בעיני, אני אעשה כן. משהו. אביס ישראל היה מיודד עם הרב גרוסמן כמובן, אז הוא אמר לו בענווה...
מי, אביס ישראל?
אביס ישראל אמר לרב גרוסמן, יש פה שני ישראל קלח. יש את האחד גדול, מתכוון לרב גרוסמן.
כן.
והשני קטן, בענוונות אני. שלו, התכוון על עצמו. אז הוא שואל, מי חנדנטוני? והרב גרוסמן עומד על דעתו, והוא לא משנה מהפסק שום דבר. כדי לסיים את אותו פסק הלכה בצורה טובה, אז הביס ישראל הציע שיכתבו את שתי הקונטרסים במכונת כתיבה, ויגישו את זה לדיין הגדול מכולם, פסק הדואר רבי יוסי, בצורה אנונימית, בלי שהוא יודע, בלי שהוא יודע מי זה. ושהוא יגיד איזה קונטרס נכון. טוב, אז הקונטרסים נכתבו במכונת כתיבה, הביס ישראל עם הקשרים שהיה לו עם הרבי יוסי, דאג שזה יגיע אליו, ושהוא יעבור עליהם ויחווה את דעתו. הרבי יוסי עבר על שתי הקונטרסים, מבלי שהוא יודע כמובן
של מי זה ושל מי זה.
מי הכותב של כל אחד מהם.
כן.
על המעטפה של הקונטרס, של התלמיד חוכם המשיג, הוא כתב שתי מילים. דבורים בתהילים.
וואי.
על המעטפה של הקונטרס של רבי ישראל גרוסמן, אז הוא כתב, זכה לכוון לאמיתל של תורה.
וואו.
וכבר אמרו חז"ל, הוסיף וכתב, כל אדם דין אמס, נייסי שוטוף לקדש ברוך הוא, במעשה בראשיס.
וואו, מדהים. פרשת השבוע, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אנחנו נכנסים לסוגיה לוהטת של חשמל בשבת, שיש המון אנשים צדיקים.
באמת העניין של החשמל התחיל בזמן החפץ חיים.
באמת?
אבל הוא לא נכנס לזה במשנה ברורה. הוא לא נכנס לעניין של החשמל. יש הרבה סיבות, אומרים הרבה סיבות למה הוא לא נכנס לזה. לא יודעים בדיוק מה הסיבה. אבל יש שם כל מיני סברות למה הוא לא נכנס לזה.
נו, ש?
אחד הסברות שזה עוד לא היה דבר סגור, זה היה באמצע התפתחות. היה בזה מחלוקת גדולה בין הפוסקים של אותו דור, והוא לא רצה
להיכנס
לעניין הזה. זה נושא מאוד מעניין, שהוא החפץ חיים לא נכנס אליו.
טוב, למה יעשה, אבל יש המון שטוענים שהיום החשמל, אפילו שזה על ידי מחשבים והכל, אבל עדיין...
אין בזה יד אדם לכאורה.
כן, אבל עדיין... יש בזה חילול שבת, כי עומדים על זה מלא יהודים שמפקחים, לבדוק שזה הכל בסדר.
בשעות העומס, במקום אחד יש עומס, במקום אחד פחות.
מנתבים את ה...
אז עדיין המחשב מנווט, אבל עדיין צריך בן אדם שיפקח ויראה שזה עובד.
כן. חזוניש, אנחנו נגיד מה שחזוניש היה אומר. חזוניש היה אומר שמי שמשתמש מחשמל המיוצר על ידי יהודים לשבת, דומה למי שיושב בליל שבת קודש ולומד גמרא לאור הגפרורים שיהודי מחלל, סליחה, שיהודי מחלל שבת מצית לפניו ללא ערב. כאילו יש יהודי, כל שנייה מדליק לו גפרור, היה מפחיד, גפרור אחר גפרור. עוד הוא אמר שאדם, וואי וואי וואי, זה מפחיד, אדם שמסוגל בשוויון נפש לענות מחילול שבת, כגון זה, דומה למי שרואה ספר תורה בוער, וואי וואי, זה מפחיד אותי, ונדרש, והוא לוקח סיגריה ומצית עם זה...
מאותו
אש מדליק סיגריה. טוב, מפחיד, מפחיד. למה יעשה, אנחנו מדברים פה על רב ניסים קרליץ שליטה, שהוא היה מאוד מקפיד בשבת, והוא לא היה משתמש גם בגנרטור.
גם בגנרטור, למה לא?
לא, רק במה? בנרות ובלוקסים. הוא שאל אותו, את רב ניסים, כתוב פה שהוא שאל, מי שאל לא כתוב, אבל... שהוא שאל את הרמניסים למה הוא לא משתמש בזה,
השואל,
אז הוא אומר
השואל.
שבאמת מצד הדין אין חשש להשתמש בגנרטור בשבת, אבל מכיוון שיש בשבת הרבה ששואלים כל מיני שאלות על הגנרטור, אולי אפשר להדליק את זה על ידי גוי, כי יש בזה הרבה קלקולים.
איך לטפל בגנרטור עצמו.
אז אולי עכשיו בערב שבת אפשר לעשות את התירים, לעשות ככה, ואולי נשתמש בחשמל בלוקסים, זה קצת. אז בואו נעשה בחלק ככה.
אפשר הרבה מכשירים לחבר לזה.
יפה, חלק בגנרטור, קיצו, וגם בקיץ. אי אפשר לשמש רק בזה, צריך גנרטור, צריך משהו יותר חזק.
המזגנים לא יכולים לעבוד.
נכון. קיצור, אז הוא לא רצה לחפש כל מיני היתרים, לכן הוא לא השתמש בגנרטור, רק בנרות ולוקסים. מי שלמעשה הביא את כל העניין הזה של הגנרטורים, הכל, אז הוא, קראו לו מוישה ברונר, הוא היה מהנדס חשמל, והוא הביא את כל הגנרטור.
את ההמצאה הזאת.
כן. ואז... אז הוא מספר שהיה שם איזה איש עמיד שהוא רצה להתחבר לגנרטור. מצד שני, היה לו, ברוך השם, היה לו כסף, היה לו גם, היה לו גם מזגנים.
הרבה דברים שהוא השתמש בהם בחשמל בשבת.
והוא שאל את רמניסים האם להשתמש כאילו חלק בחשמל וחלק בגנרטור. הוא אומר, אולי זה תרתי את הסטרי. כאילו חלק ככה, חלק ככה. והרמניסים כאלה אמרו לו, לא, לא, זה לא תרתי את הסטרי. מה שאתה יכול להפחית בשימוש בחשמל בשבת, זה יותר טוב.
כמה שפחות.
עכשיו, זו שאלה שאנחנו צריכים ללמוד מזה מוסר. מה קורה עם שכנים מתלוננים? הרי הגנרטור, לא יודע מה קורה בדיוק היום, אולי יש מכונות יותר טובות.
היום בדרך כלל הגנרטור בנוי בתוך חדר מתחת לאדמה.
שעה זה לא עושה רעש.
שעה זה לא מרעיש.
כי פעם זה היה עושה רעש מאוד גדול, ומוציא ישן. ומה קורה שבאים שכנים מתלוננים? אתה צדיק גדול, אבל לנו זה עושה רעש. מה רב ניסים? יש פה שני צדדים. מצד אחד, להשתמש בחשמל בשבת, זה חילול השם. מצד שני, זה מפריע לשכנים, ואתה לא יכול לצייר את השכנים. אומר רב ניסים, עדיף לסגור את הבית כנסת, ושיתפלל כל אחד בבית שלו, ושלא נבוא לידי חילול השם, וגם לא לצייר את השכנים.
אה, איזה יופי, איזה יופי. גם התחשבות בשכנים, וגם לשמור על קדושת השבת.
איי, איי, איי. שאלו אותו גם אם אפשר לעשות הוצאות גנרטור מכספי מעשר. אז הוא ענה, להכין צ'ונט מכספי מעשר מותר, וזה מובן שזה כלל הוצאות שבת, אתה לא יכול לשלם בזה מכספי מעשר, מדי. ועוד דבר, שהוא פעם חיברו גנרטור, הוא ממש צריך לברך, הטוב והמיטיב.
הטוב והמיטיב, והוא אה.
רב אברום, תעשיר אותנו.
יש פה בהמשך הפרשה, כתוב מי לאוי שם חוכמס לב. מה זה חוכמס לב? אז המסילס ישורים אומר, והכבוד האמיתי אינו אלא ידיעת התורה באמת. וכן אמרו חז"ל, אין כבוד אל התורה, שנאמר, כבוא איתך חכם מנחולו.
יפה.
וזולתה אומר המסילס ישורים, אינו אלא כבוד מדומה וכוזב.
של מה? חוץ מכבוד התורה.
כן, באמת אנחנו בשבס מבורך עם רב שולם, אתם בטח שמתם לב לזה. אומרים חיים, של אוישר וחובויד.
נכון. לא, 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 להביד עושה חוב.
אז מסבירים ספרי המוסר, אוישר של התורה וכבוד של התורה.
וואו.
אז יש פה...
זה מה שהגיע מכסחה שאני קוטע. אמרו, הרי אומרים שסנדה כועס.
כן.
כן, אני, בעזרת השם, אני...
אתה יודע, נשמור לסוף, רב שולם, אל תסגיר את זה.
כן, בעזרת השם, אני מזמין את הציבור.
בסוף, בסוף, כן. לא מזמינים.
אה, לא מזמינים, מודיע.
כן.
אומרים שסנדקאות זה סגולה לשיעור. לשירות.
כן.
אז רב חיים קניאבסקי מאוד אוהב לעשות הרי, הוא כל הזמן הולך לעשות סנדקאות, סנדקאות. אז שאלו אותו, מה עם השירות? אני ביקשתי שהשירות הזאת יומר בתורה.
איי, איי, איי.
זה השירות הזאת תהיה בתורה.
השירות של רב חיים מסיים את התורה כולה, כל שנה. אז יש פה מקבץ מעניין של סיפורים על ענייני כבוד. ופתאום זה נוירבך, זה ידוע מפורסם. הכעס והשנאה שהיה לו כשהיו מכבדים אותו. הוא היה אומר לבני ביתו, למשפחה, הרי אתם לא רוצים להחיב לי. למה כותבים תארים, מנסים לסדר לי איזה מקום חשוב באספות וכיוצא בזה? ופעם הוא התבטא, הוא אמר, אתם יודעים מה זה כבוד אמיתי? הוא הראה להם, הוא שלח מכתב של דברי תורה לרב משה פיינשטיין, והוא הסכים לזה. זה כבוד אמיתי.
כן, לא, אני אולי ארחיב על הסיפור.
כן.
רבי יהודה הדס, הראש אישי ושל כל יעקב, סיפר שפעם הוא נכנס לבית של שלום זלמן.
התלמיד גדול שלו.
כן. והוא רואה את שלום זלמן יושב עם אשתו, והם עושים לחיים, הוא היה כולו אדום מהתרגשות, והם הדליקו נרות, כמו נרות שבת. וואו. והרב הדס נכנס, הוא אומר לו, בוא, 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 בוא. והוא היה בשמחה עצומה. אז הוא אומר, מה? אז הוא אומר, עכשיו היה לי שאלה מאוד רצינית, ופסקתי משהו. ולא ידעתי אם הפסק שלי נכון או לא.
כן.
והתקשרתי לרב משה פיינשטיין, מחוץ לארץ, ושאלתי אותו את השאלה, והוא אמר אותו דבר כמוני. זכיתי לכוון לדברי רב משה פיינשטיין.
להעמיד של תויר.
מה זה היום השמח בחיי, אני לא יודע אם אני אומר את זה בזיכרון או כך בתוך
במשפט הזה. זה כבוד אמיתי.
והוא אמר לשתו, בוא נעשה לחיים, והביאו יין, והדליקו נרות, שהוא זכה לכוון לרב משה פיינשטיין. כן, אני זוכר את הסיפור הזה.
רב שמזל נוירבך, אני נזכר בעוד 12 סיפורים שלא כתובים פה באלון, לא הספקנו להכניס. שתי סיפורים נפלאים, ממקור ראשון. גיסי, הרב החוסיד, רב משה דוד ויינשטוק, סיפר לי שהוא היה בלוויה, לא, הוא, לכן שהוא אמר לי של מי הייתה הלוויה, אני כבר לא זוכר, שרב שמזל נוירבך היה בלוויה לפני המון שנים. והוא עמד שם, ופתאום הוא ראה את רב שמזל נוירבך עומד לידו, בן הקהל. וזה היה קרוב לקבר עצמו. ולפניהם עמד איזה בחור ככה רחב מידות. אז גיסי ככה שולח את היד להגיד לאותו בחור שיזוז. הוא שולח את היד, רב שזה אני אומר לך כמו אינסטינקט, מיד תופס לו את היד ואומר לו, מה? מה אתה הולך לעשות?
וואו.
רב זדן אוהבך, כמה הוא סלד מהכבוד. אני פעם שמעתי, כל שנה חוזר על עצמו סיפור מוזר, מוזר מאוד. הרב קוליץ, זכר צדיק לברכה, okay. רבה של ירושלים,
okay.
כמנהג רבנים, היה מוסר שיעור בשבס הגודל.
שבס הגודל.
שבס הגודל, הלכות פסח. היה מוסר את השיעור, באמצע השיעור היה נכנס רב שלמה זלמן אוירבך. הוא היה מגיע, אני לא יודע את הפרטים בדיוק מאיפה היה מגיע, הוא היה מגיע ותמיד זה קרה שהיה נכנס באמצע השיעור. טוב, כולם נעמדים, אבל הרב קוליץ ממשיך למסור את השיעור, כאילו לא קרה פה שום דבר, כאילו אף אחד לא הגיע. זה היה מוזר. אף אחד לא חשב שהרב קוליץ לא מכבד את רב זדן אוירבך. וזה ככה כל שנה חזר על עצמו. אז שמעתי שפעם שאלו אותו, מישהו ניגש, שאל אותו מה הפשט, בכל הכבוד הראוי כמובן שאלו אותו. אז הוא סיפר להם שלפני הרבה שנים, שהוא התחיל למסור את השיעורים בשבס הגודל, בפעם הראשונה רב זדן אוירבך הגיע,
כן.
אז הוא אומר, כמובן עשיתי את מה שאתם חושבים שצריך לעשות.
נעצרתי
ואמרתי, אנחנו מקדמים מברכה את פוסק הדור וכולי.
כן.
הוא אומר, רב זדן אוירבך נהיה אדום, והוא בא אליי אחרי השיעור, ואמר לי, אני לא מוחה לך לעולם ועד על הביזיון שעשית לי. הוא אומר, אני אמרתי, אני ביזיון, כבוד. הוא אומר, אני לא סולח לך על מה שעשית לי. לעולמי עד, בתנאי אחד. אם אתה מבטיח לי שיותר אתה לא תעשה את זה, ושאני אכנס לשיעור, ואני רוצה להמשיך כל שנה לבוא ולשמוע את השיעור שלך, ההלכות פסח. כי רב שמזל רצה לכבד אותו, רב של ירושלים, שהוא נכנס לשיעור. הוא אומר לו, אתה מתחייב לפניי, שאתה ממשיך למסור את השיעור, כאילו לא קרה שום דבר. זה הסיבה, זה האופציה היחידה שאני אמחל לך על מה שעשית לי. מה רב קוליץ, לא היה לי ברירה, הייתי חייב לקבל את זה. וכל שנה, איך שהבטן מתהפכת לי, כשזננו נכנס, וכולם נעמדים, ואני כאילו באדישות ממשיך בשיעור. אבל זה מראה רב זננו כמה שהוא רצה לברוח מהכבוד. יש את האמרה המפורסמת, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו, וכל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אז יש איזו שאלה, אז מתי הם ייפגשו? אם זה שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו, אז הוא כל הזמן בורח, מתי הם ייפגשו? אז מסבירים שבסוף הכבוד נהיה יותר גדול ויותר גדול, ואז הוא כן מקבל את אותו כבוד זה שבורח ממנו. נסיים בסיפור המפורסם על רב חיים שמולביץ, שהוא אמר, תראו מה זה כבוד, איך זה מעביר אנשים על דעתם. הוא סיפר שפעם אחת לפנות בוקר, שהוא הלך לישיבה, אז הוא פגע בעובדי הניקיון, במה שנקרא פח הזבל. ואז יש את ההוא שהיה עומד היום, שהיינו ילדים, אתם זוכרים?
אני לא זוכר את זה, אני זוכר את הסיפור הזה.
אז לא, אז היה את האלה למטה שמביאים את הפח, והיה מי שמקבל.
היום זה הנהג.
היום אין כבר, היום.
לא, כן, יש את הנהג. ויש את האלה מאחורה שזוכרים
נכון,
את זה.
נכון, אז פעם מאחורה היה אנשים שהיו עומדים למטה והיה מי שלמעלה.
כן.
בחיפה אולי המסעיות החדשות לקח להם זמן להגיע, אז אני הספקתי עוד לראות גם את זה אולי. אז הוא עובר ליד הפח הזבל, ואחד העובדים שסוחב את הפחים אומר לו, כבוד הרב, בוקר טוב. והוא אומר, הרב לא יופתע מזה שאני רק מזיז את הפחים, ואני לא למעלה מקבל אותם, כי... כי אני בורח מהכבוד. אני בורח מהכבוד.
איי, 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 חזק.
אנחנו נסיים בבשורה, בשורה טובה, שאולי חלקכם יודעים. בעזרת השם, מחר ידידנו רב שולם יכניס את בנו
בבריתו... יום שישי בבוקר.
בבריתו של אברהם אבינו. אנחנו נברך אותם בברכה השגורה בפי כל עם ישראל, שתזכה להכניסה בבריסו של אברהם אבינו, באיתו ובזמנו.
ולגדלו
לתוירו, לחופו למייס איתו ובמה, עם כזה אבא.
כזה סבא.
הציפיות מהילד יכולות להיות בשמיים. יהיה לו לשמוע את השיעורים שלכם, רב שולם.
תודה רבה.
אז הרבה מזל טוב בשם כל המאזינים, ושתמשיכו לרוות הרבה נחת.
אומי, מכין למה, רק שמחות.
אני רק אגיד בסוגריים, שכיוון שלא מזמינים מברית, אז לכן רב שולם נמנע.
אני מודיע לכולם באמת שהברית תהיה בארנוף, בתתי לאומי. כל מי שרוצה בשמחה רבה, מה השאלה בכלל? נשמח שכולם יגיעו, שעה ברבע לתשע הברית, בדיוק, יום שישי בבוקר.
יש כבר סנדקר, פשולים, הסתדרתם או שאתם צריכים עזרה?
כל סגור, יש עוד כמה כיבודים פנויים.
אז הנה רבותיי, יש עוד כמה כיבודים פנויים. שיהיה לכם שבת שלום, פרשס ויקל פקודי, פרשס פורו, לא לשכוח.
שכוח, שכוח, קודשבס, תודה רבה לכולם.